שלום, ערב טוב, ברשות הרב. בסוף וידוי מעשרות אנחנו קוראים פסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. ריבונו של עולם הבטיח לעם ישראל ארץ מיוחדת. אבל התיאור של המיוחדות של הארץ בשלוש מילים, זבת חלב ודבש. כך אנחנו מוצאים גם בהתגלות האלוקית הראשונה למשה רבנו, בסנה אומר ריבונו של עולם למשה רבנו, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב למור, פקוד פגעתי אתכם ותעשו לכם במצרים, ואני אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. אנחנו מאוד רגילים לכינוי הזה, אבל הרב קוק, שהוא היה איש קדוש, רב גדול, רוחני, מוסרי, הוא אומר, זה קצת מפחיד, זה ההגדרה של הארץ, הגדרה חומרנית, זבת חלב ודבש, אפשר לבוא לפה וללקק את השפתיים מרוב מתיקות. זה מה שיש לנו פה. אם תאמר מה שהגמרא אומרת, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מצוין. ארץ ישראל, ארץ החוכמה, ארץ הנבואה. אם תאמר ארץ ישראל היא ארץ הקודש, חוץ לארץ זה טומאת ארץ העמים, כאן יש קודש. זה שיווק יפה של מעלותיה של ארץ ישראל, קודש, חוכמה, אבל להגיד שהיא ארץ זבת חלב ודבש, זה אפילו מסוכן. למה זה מסוכן? כי בפרשת וילך מתארת התורה, כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, אז איך עם ישראל יחיה עם זה? ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני והפר את בריתי. ארץ זבת חלב ודבש זה מקום מסוכן מבחינה רוחנית. יכול להיות שארץ זבת חלב ודבש היא פסטורלית, היא ניטרלית כמו שוויץ, ואין בה סכנות ביטחוניות, אבל זה עצמו סכנה רוחנית, זבת חלב ודבש. אם מישהו נמשך אחרי החומר, הוא עלול לרדת למטה. זה מה שקורה לעם ישראל. אני אביאנו אל ארץ זבת חלב ודבש, ואכל וסבא ודשן. איך כתוב בפרשת האזינו? וישמן ישורון ויבעת, שמנת, אבית, כסית, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. אז הרב קוק שואל, זה הבשורה? זה ההגדרה של ארץ ישראל? ארץ זבת חלב ודבש? ואני מוסיף שאלה מהגמרא בסנהדרין, דף צדיחת עמוד א', ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אתה רוצה לדעת מתי קץ הגלות? אז אתה יכול ללכת לאנשים שעוסקים בנסתרות. לך למקובלים, יעשו לך גימטריות, חשבונות. אבל כבר חז"ל אומרים, טיפח רוחן של מחשבי כיסים. זה מיסטיקה, אז דבר מסוכן. פה רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה. מסביר רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. זה לא מיסטיקה, זה קץ גלוי. אם אתה רואה המון פירות, סימן שזאת גאולה. כשלמדתי בישיבה לצעירים, אז היה לנו איזה חבר שהוא רצה לעצבן במרכאות כפולות את הרב בני אייזנר, זכר צדיק לברכה, תלמיד מובהק של הרב ציודה. אז הוא אמר לו, אנחנו בגלות, אנחנו לא בדור של גאולה. אמר לו הרב בני, תעלה לחדר, תיקח כרטיסייה, פעם היו נוסעים בכרטיסיות, לא היה רב-קו, תיסע למחנה יהודה, ותביא לי רשימה של כל הפירות והירקות שיש במחנה יהודה. אל תחסיר דבר אחד. זאת המשימה. לך תראה את הקץ המגולה במחנה יהודה. זה מה שכתוב פה בגמרא. אבל שוב אנחנו שואלים, זה מה שיש לנו בגאולה? עוד יותר פירות? אז אנחנו גם בעצם זוכים להתקיימות של ארץ זבת חלב ודבש, אבל שוב, זאת גאולה. גאולה זה כשכל עם ישראל שב בתשובה, כולם לומדים תורה, כולם מקיימים מצוות. אז מה אומר רבי אבא? אנחנו היינו מצפים, אתה רוצה לראות מתי יהיה קץ מגולה, כשכל בתי המדרש יהיו מלאים. ומה הוא אומר? תיסע למחנה יהודה, תראה את הקץ המגולה. בדרוש א' של הרב קוק, בספרו חבש פאר על מצוות התפילין, הוא מביא דברי החובות הלבבות. אומר חובות הלבבות, כל זמן שהוסיפה הארץ יישוב, הוסיף השכל חורבן. משוואה מאוד חדה, מאוד קשה. אומר חובות הלבבות, כל זמן שאתה עסוק יותר בארציות, אז זה מהווה חורבן לשכל. כי יש לנו שני כוחות, שכל וגוף. רוחניות וארציות. אם אתה ממוקד, אם אתה מרוכז בחומריות, הלך על הרוחניות, הלך על השכל. אם אתה מרוכז בשכל, אז אתה קצת מרחף, ולא ריאלי ולא מציאותי. גם הרמב״ם, בפירוש המשנה, בסוף סדר קודשים, אומר, בשעה שזקני תורה מזקינים ונחלשים ויפסד גופם, תרבה חוכמתם, ויתחזק שכלם, ויוסיפו שלמות. אומר הרמב״ם, לפי אותו כיוון, יש גוף ויש דעת. אז זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, דעתן מתווספת בהם. כי כשאנחנו בגיל צעיר, אז אנחנו רודפים אחרי מה שצעירים אוהבים. הם אוהבים תוסס, הם אוהבים דבר שהוא מקפיץ, אבל זקני תורה נחלש גופם, וזה מצוין, כי אז הרוחניות מתחזקת, אומר הרמב״ם. התחזק שכלם, תרבה חוכמתם, ויוסיפו שלמות רוחנית, כי זה או שלמות רוחנית או עניין גשמי. אז עד כאן השאלות. לכאורה, מאוד קשה להבין מה זה ארץ זבת חלב ודבש, מה זה הקץ המגולה, מה היחס בין רוח לחומר. אבל, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש, אם חזל אומרים שאם יש פירות בארץ ישראל בעין יפה, זה סימן לגאולה, אז ברור, אומר הרב קוק, שזה מאוד תלוי. אם אני חלש, אם הרוחניות שלי עוד לא מספיק חזקה, אז באמת כל דבר חומרי עלול למשוך אותי ולמוטט אותי. באמת החומריות, החומרנות, הלקקנות של זבת חלב ודבש, היא יכולה להיות לרועץ, למכשול, לאדם חלש ברוחניות, לעם חלש ברוחניות. ללכת אחרי החומר, זה מאוד מסוכן למישהו חלש. אבל מי שהשכל שלו כל כך חזק, מי שהקדושה שלו כל כך חזקה, אז הוא לא מפחד מהחומר. החומר מפחד ממנו. כי כשהוא יאכל, אומר המסיעת ישרים, כשהוא מדבר על קדושה, אז החומר הזה הופך להיות קדוש. כשהוא שותה יין, זה כמו שמנסחים יין. השאלה היא, מי גובר על מי? כל המקורות הנכונים שמדברים על הסכנה שהחומר יפיל אותנו, הם נכונים למצבים שאנחנו חלשים. אבל במצב השלם, הקודש מקדש את החול. הוא מגלה את קדושתו בחול. ולמה? ולמה זה כך? אומר הרב קוק, אי אפשר לומר שהגוף או החומריות או יישוב העולם הם דבר רע, שהרי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את החומר, סימן שהוא יכול להיות טוב, תלוי בבחירתנו. על כן, עונה הרב קוק, ואנחנו בעזרת השם, בלי נדר, נקרא מחר, אולי בעוד ימים, כי זה נושא מאוד יסודי בעבודת השם שלנו. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש, הוא יודע את ערכו של עם ישראל. והוא יודע שעם ישראל יגיע לרמת קדושה כזאת, שככל שיהיה יותר זבת חלב ודבש, כך הקדושה יותר תופיע בעולם. אם יש פחות קדושה, אז באמת, החומריות היא מסוכנת. על כן עברנו גלות עם דלדול חומרי, כי החומריות עשתה בנו שמות. אבל עם ישראל בוודאי יגיע למצב השלם, הרב קוק אומר, זה לא אומר שתוך יום אחד מגיעים לזה. לא הכלל ולא הפרטים. ודאי עם ישראל הוא כל כך קדוש, שארץ זבת חלב ודבש היא תוספת קדושה בשבילו. כל הרחבה של חיים חומריים זה בעצם הרחבת הופעת הקודש בעולם. על כן אומר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. כי זה לא שבמקרה אנחנו שווים לארץ ישראל, אלא עברנו את השיעור של הגלות, ואנחנו מוכנים עכשיו לאכול פירות בארץ זבת חלב ודבש, כי אנחנו מסוגלים לקדושה כזו עליונה, שמסוגלת להופיע בחומר. האם זה אומר שתוך דקה, מאז שמכריזים על הקמת מדינת ישראל, זה כך? לא. אבל יש פה כיוון שבוודאי בעזרת השם נגיע אליו. שלום.